בהזדמנות הזאת רוצה להגיד יישר כוח גדול. הנה, טוב טוב שקמת. יישר כוח גדול. מי ש... אם אתה חוברת, אז באמת יישר כוח לרונן ולאייל. לא ראיתי מה כזה, הכל באמת. אז באמת יישר כוח גדול, 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 גדול. לחבות, אה לא. יישר כוח, ממש. שיעור מפואת רמי שר זה משמעותיהם של הקדושים במלחמה הזאת שכולנו נמצאים בה, מתוכם יעקב דון. דודים, נכון? ולהבדיל בין החיים לחיים לרפואתם השלימה של כל הפצועים, כל אתר ואתר. אותו השלימה של יונתן בן מלכה פולארד, שברוך השם מתחיל לשוב ושלם השיבה הזאת, ושנזכה באמת כבר בישועה שלמה בכל העניינים. טוב, הייתם מגיעים לתפילת יעקב. אין מצב. אין מצב. אז עסקנו...
שרפו הנה, אז אני רואה אתכם, זה ככה. בואו, 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 אני מולך את זה.
עסקנו בשבועות האחרונים בתפילותיהם של אברהם ויצחק. אנחנו באמת שם כבר מפרשות סדום. מהתפילות של... אברהם המשכים אל המקום אשר עמד שם את פני השם. נדמה לי שבפעמיים האחרונות התהלכנו עם יצחק. והתפילה של יצחק, כמו התפילה של אברהם, מבטאים את יצחק ומבטאים את אברהם. אנחנו בין פרשת ויצא לפרשת וישלח, הפרשות שיעקב מתחיל לפעול בעולם. אם אצל אברהם ואצל יצחק אנחנו פוגשים את התפילה בשלב מאוד מאוחר בפעילות, אצל אברהם אנחנו רואים את התפילה אחרי כל סיפור סדום, וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם את פני השם. אצל יצחק אנחנו רואים את התפילה הרבה הרבה אחרי, ממש לקראת הזיווג. חוזר מהעקדה כבר. אצל יעקב פוגשים את התפילה מיד כשהוא יוצא מבאר שבע והולך הרן. מיד פוגשים תפילה. ככה התחילה הפרשה הקודמת, נתחיל בה ונעבור ככה לתוך הפרשה הבאה, וייצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. אין לכם חומשים? אז אפשר להעביר, אפשר להעביר. תורה שבכתב, אותיות מחכימות. כאן, 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 עונה. ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה ויפגע במקום. וילן שם קיבה השמש ויקח מאבני המקום ויסם מרשותיו וישכב במקום ההוא. ומיד רשי על הפסוק הזה של ויפגע במקום אומר כך: לא הזכיר הכתוב באיזה מקום, אלא במקום, במקום זה כמו ה' הידיעה, ב' הידיעה. במקום, באותו המקום, רש"י ממשיך, אלא במקום הנזכר במקום אחר, הוא הר המוריה. שנאמר בו, וירא את המקום מרחוק. את אותו המקום, במקום הזה, פגע עכשיו יעקב. ויפגע במקום ההוא. באותו מקום שכולנו יודעים עליו, הוא המקום שהוא הר המוריה. המשך רש"י. ויפגע במקום, כמה שורות ברש"י. לא הזכיר הכתוב באיזה מקום אמרנו עכשיו. ואז הדיבור הבא, ויפגע. הפירוש הראשון של ויפגע, כמו ופגע ביריחו, או ופגע ביריחו. ופגע בדבשת. כלומר, תיגע, תפגע, נגיעה, הוא מגיע אל. ורבותינו פירשו לשון תפילה, כמו ואל תפגע בי. אצל יצחק לא כך פרש רש"י, אצל יצחק על הפסוק ויצא יצחק לסוח בשדה, מיד פרש רש"י לשון תפילה. אצל אברהם רש"י בכלל לא אמר כלום, אני מזכיר את הדברים שדיברנו שם. עכשיו אנחנו ביעקב. את הפשט הוא רואה כמו לפגוע במקום. אבל רבותינו פירשו לשון פגיעה, לשון תפילה, כמו ואל תפגע בי, ואתה אל תישא רינה, ואל הפסוק מתאר אצל פנחס את התפילה, ואל תפגע בי. ולמדנו שתיקן תפילת ערבית, ושינה הכתוב ולא כתב ויתפלל. אם הוא תיקן תפילת ערבית, אז למה לא כתוב ויתפלל במקום? ללמדך שקפצה לו הארץ, ורש"י מפנה אותנו כאן לגמרא במסכת חולין, כמו שמפורש בפרק גיד הנשם. כל זה קרה קיבה השמש, כל זה קורה בלילה אחרי שהשמש שקעה, ואז ויחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיינה. לכל זה נגיע מיד. אז רק התחלה. רש"י אומר, כשהוא מזכיר את רבותינו פירשו את נושא התפילה, הוא מזכיר שני דברים. א', שהם פירשו שפגיעה זה לשון תפילה, וביחד עם זה הוא מוסיף, אם כך למה לא כתוב ההתפלל? כי זה היה קפיצת הארץ. למה כל כך חשובה התופעה הזו של קפיצת הארץ בהקשר הזה שבו יעקב מגיע אל המקום? ואם לא הייתה קפיצת הארץ, או לצורך מה זה קרה, או אולי בכלל מותר לשאול שאלה יסודית שלא נענה עליה מיד, נדבר עליה בעזרת השם בהמשך, מה זה המושג הזה, קפיצת הארץ? מה פירושו של המושג? חז"ל אומרים כאן דבר שנשמע מאוד משונה. על פי חז"ל הסדר הוא כזה, יעקב הולך מבאר שבע, הוא בדרך לחרן, יש כאן בעיה, כי הסיפור הוא בבית אל, אבל המקום הוא הר המוריה. עכשיו אני רוצה לעשות גם סדר במה שקורה ברש"י. רש"י מבין שהמקום הוא הר המוריה בפשט. עכשיו זה שרש"י מבין שהמקום הוא הר המוריה בפשט, זה כי אין אפשרות אחרת. אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים, זה הר המוריה. עכשיו אם זה הר המוריה, אז איך זה בית אל? ואולם נוז שם העיר לראשונה, ושם המקום בית אל. בית אל והר המוריה הם לא באותו מקום. אז בלי להיכנס עכשיו בדרשות עוד על קפיצת הארץ, יש פה בעיה בפשט כתובים. ואני חוזר למשפט הקבוע שלנו בלי סוף, ורש"י לא בא אלא ליישב פשוטו של מקרא ולפשוט ולראות את הכל. אז קודם כל נסתכל שנייה לפרשה הראשונה, והשאלה של כל בן חמש למקרא, אז איפה זה היה הסיפור? זה היה בהר המוריה, או שזה היה בבית אל? זה שני מקומות. אז רש"י, בפשוטו של דברים, עוד לפני שהוא אומר רבותינו פרשו, אומר ברור שהמקום הוא הר המוריה. והוא אומר שהמקום הוא הר המוריה, לא כי זה בהיה ידיעה כמו במקום, אלא זה רק ההוכחה לכך, אבל זה שזה הר המוריה זה כי המשך כל הפרשה מתאר את הר המוריה. אז איך זה ביטל? ולכן הביא רשי את המדרש, שהנה הקלאסיקה של רשי, לא באתי אלא ליישב פשוטו של מקרא, ולצורך זה אני מביא מדרש, מה שפשטנים אחרים לא עושים, והמדרש הוא שהייתה פה קפיצת הארץ. מהי קפיצת הארץ על פי חז"ל בגמרא במסכת חולין, שרשי מפנה, פרק גיד הנשה, אגב מעניין, רשי לא אומר את המקום, לא את הדף, לא את המסכת, גיד הנשה, אתם יודעים למה זה נקרא גיד הנשה? זה גם בפרשה שלנו, בפרשת וישלח, כי זה קפץ ממקומו. מעניין, שם הפרק מזכיר את הנושא. אולי רשי, שדאג לנו, והוא היה רבי, רשי הוא מלמד. רשי הוא רבם של צהל, הוא גם מלמד, הוא רוצה שאני אזכור. איך אני עם הראש שלי אזכור? זאת אומרת, אתה זוכר בפרק גיד הנשה קופצים. יש פה משהו עם לקפוץ, תסתכל, פה קופצים. זה אני זוכר. אז בפרק גיד הנשה מסופר שקפצה הארץ, זאת אומרת שהגיע לבית אל, הוא לא הגיע להר המוריה, אגב מסתדר יותר פשוט במפה, הוא מגיע לבית אל, זה על הציר של באר שבע לכיוון חרן, ושם הוא לא סטה להר בירושלים, הוא הולך על הציר הזה, ולשם שר כוח, יעבדו חעמים, ואל המקום הזה, אל בית אל קופץ הר המוריה. זה קפיצת הארץ. זה לא מה שאנחנו קוראים, יצאתי והיה שעתיים בווייז והגעתי בשעה וחצי. זה בסך הכל לבדוק את הקילומטראז' עוד פעם. קפיצת הארץ זה שהארץ קופצת. למלבים יש ביטוי מדהים. הוא אומר, זה לא מלשון תוג'אם, מלבים מדהים, עוד נחזור אליו עוד מעט, אלא זה מלשון לקפוץ את ידו. פייפה. לא תקפוץ את ידך מאחיך האביון, זה שהכל מתכווץ למקום אחד. אז הוא אומר שזה המושג קפיצת הארץ. זה לא מסביר לי מה הצורך בה, בכלל. אני רק אומר במילה אחת, לכאורה זו לא הדרכה הקלאסית. אנחנו יודעים שיש תהליך ויש מהלך, ואנחנו לא חיים בקפיצות. מה הצורך, או למה, או מה הייתה בעיה אם היו תוצאים את האוטובוס בזמן, מה הרעיון שתהיה פה קפיצת הארץ? הייתה קפיצת הארץ אצל אליעזר. ולמה שחשוב מאוד להגיד, שכשמספר העבד את הדברים ליצחק, אומר השם, מה הוא סיפר לו? שקפצה לו הארץ. היום יצאתי והיום באתי. ביטוי נפלא, לקפוץ את הכל נכנס. כאילו, המפה נכנסת לכאן, היא מתכווצת לתוך היד. יפה. למה? הכלל ההלכתי, יש כלל ידוע שאסור לעשות את בית המקדש וגם את בית הכנסת. נו, מה המילה? קפנדריה. אתם יודעים מה זה קפנדריה? קפנדריה זה קיצור דרך. אנחנו לא חסידים של קפיצות. כשצריך, אז בעזרת השם. אבל לא ראינו את זה, לא אצל אברהם, לא אצל יצחק, לא בשחרית, לא במנחה. אנחנו כן רואים את זה בערבית. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. זה ברור קשור. אצל יעקב אנחנו רואים אחרי זה שהוא לוקח את האבן והוא רואה את הכל. ושם המתואר קיפל הקדוש ברוך הוא את כל הארץ תחתיו. זה ממש קפיצת יד. וצריך להבין את הרעיון, זה רעיון מאוד יסודי, נגיע אליו, אנחנו בסדר. אני ממשיך, אני רוצה לראות קצת מהלך. כי כשחזל אומרים שהאבות תקנו תפילות, אני חוזר למה שאנחנו טוענים כבר כמה שבועות, הם אומרים כל כוחנו זה האבות. והתפילות הן ארגזי הכלים שלנו, או ארגז הכלים שלנו, לממש את הכוחות האלה. וכשנלמד את האבות, ונלמד את התפילות, נלמד גם איך אנחנו משתמשים בכוח שאלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, מעביר שאנחנו נוכל להגיד את זה דרך אלוקינו, וכו' וכו' וכו'. הפתיחה הזאת של רש"י ושל הפרשה כולה בויצא קשורה להמשך. אנחנו נגיע עוד מעט הלאה. יעקב חולם חלום, הוא רואה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. אגב, מאוד מעניין, אם מדברים על קפיצת הארץ, החלום הוא דווקא על סולם עם שלבים. בחלום יש סולם, אי אפשר לקפוץ שני שלבים בסולם, זה מסוכן מאוד. מלאכי אלוקים עולים ויורדים. ושם בחלום קורה דבר מעניין. לפני תוכן החלום אומר רש"י, והחלום, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. אני ממשיך ברשותכם לרגע ברש"י. עולים ויורדים, ההיגיון היה צריך להיות יורדים ועולים, כי המלאכים אמורים לרדת ואז לעלות, ולא עולים ויורדים. זאת אומרת רש"י, עולים תחילה ואחר כך יורדים. מה ההסבר? מלאכים שליוו בארץ אין יוצאים חוץ על הארץ. כלל חשוב, נכון? כלומר, מלאכים של ארץ ישראל, נו, אסור להם לצאת לחוץ לארץ. הם נשארים בארץ. מלאכים של ארץ ישראל אינם יוצאים לחוץ לארץ, ועלו לרקיע. אז מלאכי אלוקים עולים בסולם לרקיע, ומלאכי חוץ לארץ יורדים לקראתו. אני עוד רגע הייתי טיפה בחלום, אבל אמרנו שמדפדפים טיפה, בסדר? אפשר לזוז שנייה לסוף הפרשה ברשותכם? בסוף הפרשה עוד פעם יש מלאכים. הערה מעניינת מאוד מאוד, לא יודע אם שמים לב אליה, היא פשוט פלאית. מה סיכם רש"י בתחילת הפרשה? שמלאכי ארץ ישראל, נו, אינם יוצאים לחוץ על הארץ, נכון? יפה, טוב. אז אחרי הסיכום הזה בוא נראה את סוף הפרשה. וישכם לבן בבוקר, וינשק לבנה ולבנותיו, ויברך את הם, וילך וישוב לבן למקומו. ויעקב הלך לדרכו, ויבגעו בו מלאכי אלוהים. תמיד זה דרכו, אגב, של יעקב, הוא הולך, ומלאכים זה דבר, זה דרכו. אני הולך בדרך, רואה קיוסק. יעקב הולך בדרך, ורואה מלאכים כל אחד, מה שהוא רגיל לראות. ויבגעו בו מלאכי אלוהים, רש"י. נו? מלאכים של ארץ ישראל באו לקראתו, ללוותו לארץ. לא הבנתי, אבל מה סיכמנו הרגע? שמלאכים של ארץ ישראל, נו, לא יוצאים מחוץ לארץ. רש"י, מה קורה? מה לא ראית? רש"י של תחילת הפרשה, רש"י. עברה רק פרשה אחת, עוד הגענו לפרשה הבאה, וכבר הפוך. הרי סיכמנו הרגע שעולים ויורדים, זה כי מלאכים של ארץ ישראל עולים לרקיע, ומלאכים של חוץ לארץ באים לקראתו. ועכשיו מלאכים של ארץ ישראל יוצאים ללוותו, לקראתו, ללוותו, לארץ. פרשי רש"י אומרים שזה בעיה, והתשובה הרגילה היא שלצאת ללוות זה חלק מעדיין עוד מי. זה רק לצאת ללוות, זה לבוא לקבל. לצאת ללוות, אבל יוצאים. נגיע לזה עוד מעט. חזרה לחלום. אני רוצה לראות ככה רצף. לפני שאני ממשיך, כולם זוכרים, עיקר הפגישות שלנו בחזיונות של יעקב, אולי כמעט רק, אבל ודאי עיקר, הם בלילה. המושג יעקב תיקן תפילת ערבית, הוא יותר נגיש, הוא יותר פשוט, הוא יותר זועק, גם מהשחרית של אברהם וגם מהמנחה של יצחק. אצל יצחק כתוב פעם אחת לפנות ערב. אנחנו מבינים את רעיון המנחה ואת לפנות את הערב וכל מה שדיברנו, זה דבר אדיר. אצל אברהם כתוב וישכם אברהם בבוקר, גם אצל יעקב. גם אצל אבימלך. זה לא ביטוי אברהם. הביטוי וישכם בבוקר מופיע הרבה. גם לבן משכים בבוקר. כולם משכימים בבוקר. צריך להבין את הרעיון. אלא המקום אשר, כשאני אומר שיעקב תיקן תפילת ערבית, יעקב הוא לילה. כל הפגישות שלנו איתו בלילה. נגיע עוד מעט לפרשת וישלח, עוד רגע, אבל לפרשת ויצא שקראנו השבת, בשונה מאברהם ובשונה מיצחק, יעקב פוגש את הקדוש ברוך הוא רק בלילה. רק בלילה, עד לפסוקים האחרונים שנדבר עליהם מיד. רק בלילה. הוא פוגש אותו בלילה בחלום עם הסולם, בלילה הוא רואה בחלום עקודים, נקודים וברודים, בלילה מגיע אליו מלאך השם ואומר לו שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך. גם אלה שמולו המושפעים והמתנגדים, הכל קורה להם בלילה. אל לבן הארמי בא אלוקים בחלום הלילה ואומר לו ישמר לך מדבר עם יעקב מטוב עד רע. וישלח, בפרשה שלנו, כל הסיפור מתרחש בלילה. הכל בלילה. הוא שוכח פחים קטנים, אבל ניקה מלך הכל בלילה. זה כמעט צועק, המלאך אומר לו שלכם כי עלה השחר, הוא כאילו אומר לו, תשמע, עכשיו זה כבר לא העסק שלך, הלילה זה גמר, עכשיו על השגענו על שחר. שחר זה לא רשות מוניציפלית, זה לא רשות מוניציפלית שלך. אנחנו בלילה. נגמר המשמר. הכל בלילה, הוא קורא למקום פנואל, פניאל, כל הסיפור הוא בלילות. אחר כך, המשך סיפורו של יעקב, הוא מבקש להישב בשלווה, ויוסף חולם בלילה. והוא צריך עכשיו לפענח חלומות. הסיפור הוא בלילה. נחזור רגע אבל לסיפור הראשון. עוד נגיע ללילות. קפיצת הארץ דיברנו, איך מלאכים, אני מסכם לשנייה, מה קורה? מלאכים של חוץ לארץ יוצאים? מלאכים של ארץ ישראל, יכולים לצאת או לא יכולים? זה בדיוק הפוך. בתחילתה של הפרשה, הם לא יכולים, לכן הם עולים ויורדים. כך הסביר רש"י, בסופה של הפרשה, אנחנו רואים ההפך. ג' הקדוש ברוך הוא בא אליו בחלום, ואומר לו עכשיו את הדבר הבא. הוא רואה סולם והשם ניצב עליו, אגב על מי? זה יעקב. אולי על הסולם. הנה השם ניצב עליו. ויאמר, כן, צריך להבין. ויאמר, אני השם אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק. הארץ אשר אתה שוכב עליה, אמרנו לפני רגע, כיפל הקדוש ברוך הוא כל ארץ ישראל תחתיו. רמז לו שתהה נוחה להיכבש לבניו, ועוד פעם כדרכנו לשים לב, רש"י לא אומר כאן רבותינו דרשו אפילו. הוא אפילו לא אומר את זה כמדרש. הארץ אשר אתה שוכב עליה, כי מבחינת רש"י בעברית היה צריך להגיד הארץ אשר אתה שוכב בה. וכשכתוב הארץ אשר אתה שוכב עליה, כיפל הקדוש ברוך הוא כל ארץ ישראל תחתיו. אבל לא יגידו ככה הפשטנים האחרים בעברית, אלא יגידו שהמילה מושאלת. אבל רש"י שרוצה לפשוט את המקרא, רוצה להראות לנו אצל יעקב מושג שנצטרך להתעכל בו עוד מעט. זה מושג לא מפה. אנחנו מתחילים עם המושג קפיצת הארץ. עוברים לכיפל הקדוש ברוך הוא וחוזרים להצעה של המלבים שקפיצת הארץ זה שהכל בקפיצת יד. ומה הוא אומר? והיה זה הרחה כאפר הארץ ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה ונברחו בך מכל משפחות האדמה ובזרעך. והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך והשיבותיך אל האדמה הזאת כי לא אעזובך וכולי. תגידו, מה היה צריך להיות הסדר ההגיוני? ופרצת, בהחלט דבר עצום, זה תורה שלמה. אבל היה צריך להיות הסדר ההגיוני. יעקב עכשיו בורח מעשיו. הוא הולך לא בדיוק למקום ידידותי. הוא אולי עוד אפילו לא יודע כמה לא ידידותי. על פי חז"ל אליפז בא וכמעט גומר אותו, והוא עצמו מתאר בהמשך בפרשה שלנו כי במקלי עברתי את הירדן. מה הדבר הראשון שאתה רוצה לשמוע בשלב כזה? שהקדוש ברוך הוא שומר עליך. שתחיה, שתשרוד, שתחזור. עכשיו, עשיו לא רודף אחריו כי הוא רוצה כסף, אמא אמרה לו בדיוק מה עשיו רוצה. הנה עשיו אחיך, מתנחם לך להורגך. הוא יודע בדיוק איפה הוא. הוא יודע בדיוק איפה. שימו לב רגע לסדר של הדברים של הקדוש ברוך הוא בחלום. משונה. דבר ראשון הוא אומר לו, ופרצת. ימה וקדמה וצפונה ונגבה. ואז בא הדבר השני, נון בק. אני גם אשמור עליך בעזרת השם, אתה תחזור הביתה. לא היה צריך לפחות. בעברית תקנית, לא היה צריך להגיד קודם כל, בעזרת השם, אתה תגיע בבוקר, הכל יהיה בסדר. דבר שני, אז כשתגיע, אוהו, מה אתה צופה, ובעזרת השם ופרצת, ימה, קדמה, וצפונה, ונגבה, הפוך אצל יעקב. מעניין מאוד. והוא מתעורר, הוא מקיץ משנתו, והוא קובע את הדבר הבא. ויקץ יעקב משנתו, פסוק ט"ז, ויאמר, אכן יש השם במקום הזה. מכאן ואילך עוד נקודה מאוד גדולה שקורית אצל יעקב, ולא פגשנו אותה אצל האבות הקודמים. אצל יצחק ראינו את יצחק קורא לבארות על שם אירוע. אבל הוא לא קורא למקומות. ראינו את הגר קוראת לבאר על שם חזון. יעקב קורא מקומות. הוא קורא למקום פנואל, הוא קורא למקום בית אל. גלאל. הוא נותן שמות למקומות. ומה הוא אומר פה? אין זה כי אם בית אלוהים וזה שער השמיים. אכן יש השם במקום הזה. ואנוכי לא ידעתי. איזה? באר שבע. שם השבועה, נכון. באר השם יראה, השם יראה. בסדר, אמת. אמת. אבל תראה את תפיסת המקום השונה אצל יעקב מיד. ויקץ יעקב משנתו ויאמר אכן יש השם במקום הזה. חידוש. ואנוכי לא ידעתי? אבא נעקד פה. סבא עקד את אבא פה. יש השם במקום הזה ואנוכי לא ידעתי? אי אפשר לפרש את הפסוק הזה פשוט. אין זה כי אם בית אלוקים האבן תעשה לבית אלוקים כל אשר תיתן לי עשר העשרנו. צריך הבנה גדולה. יש השם במקום הזה. והוא אומר ואנוכי לא ידעתי, והוא בעצם אומר עכשיו מסר אדיר. עד עכשיו עוד לא נודע שיש השם במקום. אז מה עשינו עד עכשיו? אנחנו קוראים בשם השם אל עולם, אנחנו כבר עוברים עם אברהם ועוברים עם יצחק. מה באת לגלות? הפרשה נמשכת, מקוצר זמן לא ניכנס לכל הפרטים, אבל הכל קורה שם בלילה. בלילה היא לאה, בבוקר היא רחל. בלילה יש כל מיני משתים. בלילות מתרחשים דברים שיעקב כמעט לא פועל אותם, הם מתרחשים באיזושהי התארות הדלעילה. היא לאה בלילה, ומלאה קורה כל מה שקורה בהמשך. ולמתי עוד פעם קורה משהו באחד הלילות המעניינים ביותר, פרק למד, פסוק ט' זין, פרק למד פסוק ט"ז, אמצע פרשת הדודאים, בלי להיכנס לפרשה המדהימה הזאת הפעם בכלל, בלי להיכנס אליה. ויבוא יעקב מן השדה בערב, ותצא לאה לקראתו, ותאמר אלי תבוא כי שכור שכרתיך בדודאי בני. אתם רואים את פסוק ט"ז? רוצים לדייק בו? כי שכור שכרתיך בדודאי בני, וישכב עמה בלילה. חסרה פה אות בעברית. משהו לא תקין. מה שנקרא מורתי הייתה מחזירה את המחברת ומבקשת חתימה דחוף פה. שזה גם מסבירים. וישכב אימה בלילה, הוא ורשי הקדוש ברוך הוא סייעו. ואז יששכר וזבולון, רחל ויוסף, ואז כל הסיפור של לבן והצון וכולי, וכל הסיפור מתרחש בלילה, בחלום, יעקב, ואומר הנני. והוא רואה בלילה את העקודים והנקודים והברודים, והוא מבין שצריך לשוב. הפרשה מסיימת, כמו שאמרנו, בזה שהוא יוצא ורואה מלאכי אלוקים פוגעים בו, וכאן אני רוצה להגיד דבר שהוא מדהים. זה מדהים. בסופה של פרשת ויצא הוא פוגש בו מלאכי אלוקים ממש. לא בחלום. ויפגעו בו מלאכי אלוקים. ויאמר יעקב, כאשר העם מחנה אלוהים זה, זה. ויקרא שם המקום ההוא מחניים, ומתחילים את הפרשה הקרובה, וישלח יעקב מלאכים לפניו, ורשי הראשון בפרשה, מלאכים ממש. מלאכים ממש. ורשי פשטן. כי רשי אומר, את המלאכים האלה הוא שולח. אבל תשימו לב לנקודה הגדולה, יעקב מגיע למדרגה שקשה לי להבין אותה בכלל, הוא שולח מלאכים, הוא פוגש מלאכים, הוא רואה מלאכים, מי שפגע במקום ולן שם, המלאכים פוגעים בו. אבל זה לא קורה עדיין בארץ ישראל, זה קורה בחוץ לארץ. זה שיעור גדול מאוד. זה עוד לא סיפור על הגאולה. זה קורה בחוץ לארץ. יעקב כל הזמן חותר לגאולה, הוא בכלל לא רצה להגיע לכל הסיפור הזה, הוא רצה להישאר בכלל בארץ נעם, איש תם יושב אוהלים. הוא בכלל לא ביקש את כל הלילה האסבי הזה. הוא לא רצה את זה בכלל. הוא יוצא מבאר שבע והולך חרנה בדיוק הפוך מכל התוכניות שלו. ועכשיו כשהוא נמצא שם כל מה שהוא רוצה כל הזמן, לבן מגדיר את זה, הוא אומר, תפסתי אותך על חם, אתה יודע מה החטא הגדול שלך? נחשוף, נחשפת לבית אביך. ויעקב כמעט אומר, תפסת אותי, נכון? זה כל מה שאני רוצה. נחשוף, נחשפתי לבית אבא, נכון? זה כל מה שאני רוצה ללכת, אני כל הזמן הולך לשם. אבל לא שם הוא יזכה לגילוי הגדול. את מלאכי האלוקים שהוא שולח ופוגעים בו, הוא רואה בחוץ לארץ. עוד לא, עכשיו אני מדבר בסוף פרשת ויצא, אחרי זה נגיע למעבר הירוק, עוד שנייה, פה בשלב הזה, הוא עוד כאן, והוא נמצא פה בחוץ לארץ, רחוק רחוק.
למה כרגע זה לא בכולן שזה פחות או יותר בארץ ישראל, בוודאי?
כי גם אם כן, אז הוא עובר שם, הוא עוד לא רואה שם מלאכים, הוא לא פוגש שם, יכול להיות. יכול להיות שם דיון גדול איך זה. שם דיון גדול איך זה. אני, זה, שם הוא לא פוגש את מה שהוא אומר, הוא לא נותן לנו שם את המסר. אני ממשיך, הרי לפי, גם לפי הדברים הפשוטים, שרש שולך כל הזמן, הוא הולך מחוץ לארץ, והוא עוד לא מגיע, הוא עוד לא מגיע, הוא בדרך. אנחנו ממשיכים, הוא מגיע, פוגש את המלאך, אני נמצא ב... שני של פרשת וישלח. ומה קורה עם המלאך? עוד פעם פלא פלאות, פסוק כ"ב בפרק למד ב', ותעבור המנחה על פניו, ותעבור המנחה על פניו, והוא לן בלילה, ותעבור המנחה על פניו, והוא לן בלילה ההוא במחנה. ויקום בלילה הוא ויקח את שתי נשיו ויקחם ויעבירם את הנחל ויעבר את אשר לו. כל הפעולה היא בלילה. ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש אמו עד עלות השחר. היאבקו אמו ויאמר שלחני כי עלה השחר ויאמר לא אשלחך כי אם ביחתם. חזל אומרים פה מיד שאמר לו המלאך ליעקב, שלחייני כי עלה השחר, זה פסוק משונה מאוד, מה זה שלחייני כי עלה השחר? אתה קובע מתי נגמרת המלחמה, למה? כי עכשיו אני מנצח אותך, מה קרה פה? חזל אומרים שהוא אמר לו, אדוני אני מלאך ואני צריך ללכת לשיר שירה, התור שלי הגיע, יש לי משמרת שחר. ויעקב אומר לו, כך רשי במקום, ויעקב אומר לו, שמעתי, אבל אתה לא הולך, אני לא נותן לך אישור. עד שאתה לא תקרא לי בשם. ויאמר אליו מה שמך, ויאמר יעקב, ויאמר לא יעקב, יאמר עוד שמך כי אם ישראל. וישאל יעקב, ויאמר אגיד אנה אתה את שמך, ויאמר למה זה תשאל אישי, ויברך אותו שם. ויקרא יעקב שם המקום פני אל, כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים ותנצל נפשי. וכאילו סיכום של תחילת פרשת ויצא, אתם זוכרים מה קרה בתחילת פרשת ויצא? וילן שם קיבה השמש, נכון? ורשי אומר השמש שקעה בשבילו. נו, ומה פה כתוב? ויקרא יעקב שם המקום פניאל, כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים, ביום או בלילה? בלילה ותנצל נפשי, ויזרח לו השמש. רשי אומר, זה לא שמש של העולם כולו, זה שמש שלא זרחה עכשיו. הסיפור הוא בלילה, ובלילה המקום נקרא פני אל ופנו אל. ושאלה אחרונה, ואז נתחיל מההתחלה. ויקרא יעקב שם המקום פני אל, כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים, על כן לא יוכלו בני ישראל, ומה כתוב אחרי זה? ויזרח לו השמש כאשר עבר את פנו אל. למה הפך המקום מפני אל לפנו אל? מישהו אמר לי פעם שחסידים לא שמים לב לזה. זה יוצא אותו דבר. אבל למה זה עבר מפני אל לפנו אל? מה קרה? מה ראה במקום פני אל? איך זה השתנה? ובלי שום הסבר. מפני אל זה נהיה פנו אל, אבל יעקב קרא לפני אל. עמד במשאל על קפיצת הארץ. ועמד בי אומר רעיון שאני פותח בו את הכל. אומר שקפיצת הארץ זה לא כדי להגיע מהר, זה לא כי אדם הוא צדיק. אלא שקפיצת הארץ מתארת את ההשתוקקות של המקום לשורשו. המקום משתוקק. יש מציאות שהיא לא ניתנת להבנה כל כך, שהמקום כבר לא יכול להירגע. ההרים רוקדים כאילים, גבעות כבני צון. ואז המקום קופץ, שלא נובע מהצדיק ולא נובע משום דבר חיצוני. אצל יצחק פגשנו איך הוא יושב עם מקום. זוכרים ביש של יצחק? עם באר לך אירועים? פה אנחנו הולכים לפגוש דבר חדש לדבר. אנחנו בלילה, ועוד שנייה נדבר על הלילה. המקום קופץ. ובזה רשי פותח את הפרשה. ונראה איך הפרשה מסיימת בסתירה גמורה בין רשי לרשי. הפרשה מסתיימת בזה שמלאכי חוץ על הארץ, של מלאכי ארץ ישראל יוצאים ללוות את יעקב בחוץ לארץ, כדי להביא אותו. אתם יודעים מה העומק? תורת החסידות מופיע פה דבר פילי, הרב מדבר על זה בשיחה מעניינת מאוד. מלאכי ארץ ישראל קופצים אל יעקב, והם הולכים למקום שיעקב הפך אותו מעצם מהותו למקום אחר לגמרי. הם עומדים בכלל, אבל הכלל השתנה כי יעקב שם. מלאכי ארץ ישראל שאסור להם לצאת לחוץ לארץ, זה תופס בתחילת הפרשה. אתם יודעים מה קרה ב-20 שנה האלה? המקום שבו נמצא יעקב המקום הזה שבו נמצא יעקב הוא בחינה כזו שהמקום, המקום עצמו הוא באיזה מין מציאות כזאת, לא מפה, היא לא נתפסת. ומלאכי ארץ ישראל הולכים לשם. כי המקום זועק קדושה שהיא בחינה כזו של קדושת ארץ ישראל. הם יוצאים ללוותו, אבל הם לא יכולים לצאת. יעקב חותר לארץ. הוא לא רק האבא של הלילה. הוא האבא ששיא הלילה יגיע בהמשך בפרשת ויגש. אתם יודעים מה יקרה אז? נדלג רגע לפרשת ויגש, שם יגיע ההגדרה של הלילה. אני מדלג על וישב, מדלג על מקץ. במה אנחנו עוסקים שם? בחלומות, במצרים, בלילה. בלילה אחד ארוך. באבא שכל עולמו זה חלום על שלווה, חלום על גאולה, והתעסקות בלילה. טרוף טורף. עד שהוא מגיע לשלב בפרשת ויגש, בפרק מ"ו, במראות הלילה. פרק מ"ו עוד יוסף חי, והוא מושל בכל ארץ מצרים, אני מדלג על כל הספר. ואז בפסוק א' של פרק מ"ו, עמוד קוף למדהי בחומשים שלנו, וישא ישראל וכל אשר לו ויבוא בארה שבה. באר שבע עושה קצת טראומה למי שכל ימיו ביקש לא לצאת עוד לחוץ לארץ. שם היה נתב"ג, שם היה הטרמינל, משם יצא אברהם לחוץ לארץ, לשם הגיע יצחק והקדוש ברוך הוא ארגן לו צו עיכוב, ועכשיו יעקב יודע שהוא משם צריך לצאת למצרים. יעקב שתמיד זובח ותמיד מזכיר את אלוקי אבי אברהם ואלוקי אבי יצחק. את אבי אברהם ופחד יצחק. תראו מה הוא עושה הפעם. וישא ישראל וכל אשר לו ויבוא באר השבה ויזבח זבחים. נו, אלוהי אבי יצחק, ואיפה אברהם? הרי תמיד אתה מזכיר את אברהם ואת יצחק, מה קרה? הרבה הסברים. ההסבר שהכי צועק פה? הוא צועק, אבא! הוא רוצה שגם אליו יתגלה קול ויגיד לו, אל תרד מצרימה. הוא רוצה שגם אליו יופיע קול ויגיד לו, אני אביא את יוסף הנה. הוא לא מבין מה קורה על פי סדר, על פי היגיון. יוסף שיחזור. והוא זובר סבכים לאלוקי אבי ויצחק, ויאמר אלוהים, תשמעו את פסוק ב', לישראל במראות הלילה, ויאמר יעקב, יעקב, ויאמר הנני. אמרתם את זה פעם. ליעקב יש שם של הבוקר ושם של הלילה. בלילה היא לאה, בבוקר היא רחל, בלילה הוא יעקב, בבוקר הוא ישראל. יעקב הוא המומחה האלוקי לראיית לילה. יש מכשירים לראיית לילה. כל שריונר אחוז טראומות שנים ארוכות. אני רואה כמה מחייכים, ואז אני יודע מאיפה הם קשורים לאן. כי לא כדאי אז לפספס. בעיקר אם אתה תותחן ואתה חוטף כזה מכה בגב. ראיית לילה זה מושג שלם. ישראל נוסע, זובח זבחים לאלוקי אביו יצחק, מי שלמד את אברהם ויצחק וכלול משניהם, עכשיו מבקש את אבא יצחק. את עולה תמימה. די. עברנו את יוסף, עברנו את יהודה, עברנו את בנימין, די. למה אי אפשר כבר לשבת בשלווה? ואלוקים יתגלה לישראל במראות הלילה. אתם יודעים למה הוא פרצת קודם לבעיני אנוכי עמך ושמרתיך? מסיבה פשוטה, כי זה היה בחלום, בחלום הכל הפוך. אתם יודעים מה קורה בחלום? בחלום, כוח הדמיון לא מעוקב על ידי כוח השכל. היום המדע יודע לספר לנו שאנחנו יכולים לחיות הרבה זמן, אולי כמה ימים, חז"ל אומרים, בלי לאכול, שנהיה בריאים. אולי אפילו גם בלי לאכול ובלי לשתות. לא בלי לישון. מדמיין מי שחושב שהוא לא ישן, הוא פשוט מנקר. הוא ישן. המחקר של היום אומר לנו שלא כי הוא צריך לישון, הוא פשוט צריך לחלום. אפשר לחיות יום יומיים בלי אוכל, אי אפשר לחיות יום יומיים בלי לחלום. אתם יודעים מה קורה בחלום? בחלום הפכים יכולים להתאחד. בחלום השמיים והארץ הם ביחד. בחלום אני בעולם האצילות. הכל אחד. בבוקר היא לאה. בלילה היא רחל. בלילה קוראים דברים כפולים. אתם יודעים למה הגלות זה הלילה? גם בגלות הנפשית, גם בגלות הרוחנית, לא רק בגלות הפיזית. אתם יודעים מה קורה בגלות הנפשית של יהודי? יהודי יכול לחיות בשני דברים לגמרי סותרים. אני בגלות שלי יכול להיות ישראל קדוש ולהיות מחופש לעשיו. וזה מסתדר יפה מאוד ביחד. השם ירחם. כי בחלום הכל יכול להסתדר ביחד. אני לא יודע אם אנחנו תופסים את העומק. בחלום הפכים מתאחדים. ומה שנראה הכי הפוך יכול לפעול. אברהם ויצחק פועלים ביום, וביום אתה פועל בראייה שלך. יש את הראייה של הבוקר, ואז יש את הראייה האדירה הזאת של לפנות ערב. לשניהם אנחנו קוראים התערות הדלתה. יודעים מה זה בלילה? בלילה זה התערות הדלתה. אתה לא מארגן את החלום. מצד אחד אומר הרמב״ם שנבואה בחלום היא פחותה מנבואה בהקיץ. אבל נבואה בהקיץ היא מדרגה שאתה הגעת אליה. והחלום הוא התערות הדלתה. רק יעקב יודע לשמור את החלומות של יוסף. ואביו שמר את הדבר. ויעקב מלמד את יוסף לחלום ולפתור חלום. ומהחלום הזה של בית אל עד סוף ספר בראשית, כל המרכזים, כל הצמתים המרכזיים עוברים בחלומות. פרעה חולם, ומה שהוא לא יודע לעשות בחלום זה רק להסביר איך הפכים מתאחדים. והוא קורא לכל המומחים בעולם. והם לא יכולים להסביר לו רק דבר אחד. דיברנו על זה בשנה שעברה. הם לא יכולים להסביר לו איך יש רעב ופרות שמינות ביחד. הם לא יכולים להסביר לו איך הכל ביחד. כי החלום הוא אלוקים מדבר אליך. החלום הוא ההתערות הדלעילה שנותנת כוח להתארות הדלטטה. אתם יודעים, יש דבר מאוד מעניין. על פי הדעה הראשונה בחזל, תפילות הן כנגד קורבנות. אז תפילת שחרית היא תמיד של שחר, ותפילת מנחה היא תמיד של בין הארבעים, ותפילת ערבית היא כנגד איברים מופדרים. כלומר, אתה לא עושה כלום. האש אוכלת אותה. זה קרב כל הלילה. ההלכה היא שתפילת ערבית רשות. זאת ההלכה, שתפילת ערבית רשות. כך נפסק באותה מחלוקת מפורסמת בין רבן גמליאל לרבי יהושע, שעליה הייתה הפיכה כמעט בעולם. והפסיקה היא שתפילת ערבית רשות. ובעומק מוסבר שהיא לא רשות כי היא פחות. היא רשות כי היא מציאות אילאית יותר. הכל תלוי בהתארות הדלטטה. אבל כדי שתהיה התארות הדלטטה, אני גם צריך שמשהו יעורר אותי שתהיה התארות הדלטטה כזה. אתם מבינים? יש שני צדדים לתפילות. מצד אחד הסדר הוא שחרית, מנחה, ערבית. זה הסדר מצד אחד, אברהם, יצחק, יעקב. אבל מצד שני, הסדר כמו שדוד מתאר אותו, הוא ויהי ערב ויהי בוקר. ערב ובוקר וצהריים, אסיחה ואמה. אתם מבינים למה? כי מצד הסדר ההגיוני פה, זה מתחיל משחרית. אבל מצד מה שמקבל, כל הכוח שלי בא בעצם מאותה אמונה אדירה של באמונתך בלילות. והאמונה הזאת, נכון שהיא עבודה שלי, אבל היא כל כולה התארותא דלעילא. האמונה הזאת בלילות היא לא תיאור של משהו שאני עושה אותו. היא תיאור של משהו שמתרחש מלמעלה בתוכי. יעקב הולך והמקום קופץ. זה לא רק לראות את המקום בראייה כזאת או בראייה כזאת. אתם יודעים למה הוא מגיע כשהוא מתעורר? הוא אומר, אכן יש השם במקום הזה. ואנוכי לא ידעתי. אברהם נתן שמות למקומות, יצחק נתן שמות לבארות, אבל יעקב מבין שכל עולמו הוא הארץ אשר אתה שוכב עליה לך את עיניך ולזרעך. יעקב מבין שכל עניינו הוא לגלות שיש השם במקום. שיש השם במקום, שהמקום עצמו, שהארץ עצמה, יעקב בא לגלות שיש השם במקום, המקום קופץ, המציאות עצמה כולה קופצת לקראת. אתם מבינים את הקושי של יעקב לתפוס כל פעם מחדש? שהוא עוד לא יכול להישאר בשביל. שהוא עוד בכלל לא נמצא שם. מאיפה הכוח האמוני הזה? ממראות הלילה. מהכוח לראות בלילה. ואת הכוח הזה הקדוש ברוך הוא נותן לי כי אני יעקב. הוא מגיע למקום ההוא וקורא לו פני אל, ואנחנו קוראים למקום פנו אל. ראיתי הרבה הסברים. ראיתי הסבר אחד שהוא אדיר. פני זה לשון יחיד כמו פני אל. הוא גם מסביר למה הוא קורא למקום פני אל. כי ראיתי אלוקים פנים אל פנים. פי נון ור זה בכתיב חסר לא פני, פני, אלא פניו. נכון? כלומר, יש כאן גם את הפנים שלי וגם את הפנים שלו. זה ישמע קשה. אתם יודעים מה ידע בין פני אל לפנו אל? כשיעקב קורא למקום, הוא קורא לו כי הוא ראה את פני אל. אבל אתם יודעים איך נקרא המקום? כי יעקב ראה את פני אל, והקדוש ברוך הוא ראה את פני יעקב, והוא ראה אותם כפני אל. יודעים מה קורה ליעקב כאשר הוא מגיע למזבח וקורא למזבח? בפרשה שלנו בוישלח, איך הוא יקרא למזבח? אל אלוקי ישראל. ורש"י יסביר שם, ויקרא למזבח אל אלוקי ישראל בבית אל. הוא קורא למזבח אל אלוקי ישראל בפרק למדה, ויש שם רש"י מדהים. מה הוא אומר? אל אלוקי ישראל, אומר רש"י, ויקרא לו אל אלוקי ישראל. כאילו כתוב שאלוקי ישראל קרא לו, ליעקב, אל. כך אומר שם רש"י. ואז הוא אומר שדברי התורה כפטיש יפוצץ סלע. יש רגע שגם רש"י מתרגש ולא יכול להגיד משהו. ויקרא לו אל. מי קרא לו אל? הקדוש ברוך הוא ליעקב. מה כך? אלוקי ישראל. כך הוא קרא לו. לא שהמזבח, אומר שם רש"י, קרוי אל. איך אפשר לקרוא למזבח כך? אלא שהקדוש ברוך הוא קורא ליעקב אל, אתה עשיתני אלוה בעליונים, ואני עושה אותך אלוה בתחתונים. ואתם יודעים מה יוצא מהמילה פנו אל? פנו אליי ונבשע. פנו אל. לפנות זה לא רק לפנות. לפנות זה לפנות את הכל. אין כלום. כל מה שיש זה אל. פנו אליי. איך שם בהושענות המדהימות האלה של הושען הרבה, הם שואלים על יש הזה ניגון, פנו אליי ונבשע. כל פנו אליי. כל פנו אליי. כל מבשר, מבשר ואומר, למי שמכירים את ההושענה הזאת, בנוסח אשכנז והושענה רבה, כל פנו אליי ונבשר. כל פנו אליי. אתם יודעים מה זה כל פנו אליי? זה קול של הקול, קול יעקב. שבהתארות הדין אלה, הקדוש ברוך הוא נותן בך כוח אלוקי. לא אנושי. לא מפה, אין הסברים, ורק מכוח החלום הזה אתה יכול להתחיל לעבור את היום. אין הסברים בכוח הזה, זה קפיצת הארץ, אי אפשר להגדיר את זה חובה, זה חייב להיות רשות. אין דרך להסביר. הסדר ההגיוני הוא מתחילים לקום מזריחת השמש, עוברים לכוח לראות אפילו לפנות ערב, ומגיעים ללילה, נכון? זה הסדר של בוקר, ערב, צהריים, נכון. אבל הסדר ההלכתי הוא שקודם כל מקבלים את הכוח בלילה. אבל הוא רשות. התפילה של ויצא היא, אמרו לי, מה זה טוב? בשבוע שעבר אז היא הבר מצווה שלי, אז וורט אחד על בר מצווה. לא חשבתי על בר מצווה, ונס שלה. אבל אני חושב על זה כל פעם בבר מצווה מחדש. תפילת ערבית, נו היא, רשות, זאת ההלכה. אז למה אנחנו מתפללים אותה? אנחנו לא עושים כל משהו רשות. נו, כתוב בהלכה שקיבלו אותה עליהם ישראל לחובה. עכשיו שאלה בלמדנות. מתי היה האירוע ההיסטורי הזה? מתי הייתה הוועידה שבה קבעו שתפילת ערבית הופכת לחובה? דיוויד, איפה עשו? מתי היה השלב שהודיעו בסטייטמנט שתפילת ערבית נהייתה חובה. שאלה מעניינת, הראשונים דנים בשאלה הזאת. מירי אומר שזה הפך לחובה בפעם הראשונה שקיבלת על עצמך את זה. ולא אמרת שזה בלי מלך. בזה מסיים אמיר. הוא אומר, כשיהודי קיבל את זה על עצמו לחובה. אתם יודעים מתי זה היה? בבר מצווה שלי. כלומר, אתם יודעים מהי המצווה דרבנן הראשונה שיהודי עושה? הוא הופך את הדבר האחרון שהיה רשות לחובה. זה גדול. אין עוד משהו שהוא רשות. או חובה, או שתחליט. נס שלא אומרים לו את זה לפני כן, אחרת הוא לא היה עושה את זה. משוגע? מה נכון, כן. הוא הופך את... אתם תופסים מה זה לתפילה דברים? אבל אתם מבינים את העומק? הוא מבין שכל הכוח שלו לעמוד בחיים בשחרית ומנחה מתחיל מזה שהוא הופך להיות אחד שזה מלמעלה בו, זה חובה כזאת. הוא יהיה חלק מהאמונה הזו של הלילה. הוא יקרא אל. מי הוא? פספוס, מה אתה? אל. לא אנושות. לא הגיוני. שלום עליכם הרעות הלילה. בר מצווה, מעניין אותה עכשיו המתנות, מה אתה מבלבל את המוח? תתרגיל. יום יבוא יכול להיות שפתאום תשים לב שאז הפכת את הרשות שלך לחובה. זה במהות רשות. כי זו קפיצת הארץ. המקום מחכה לך. הטבע מחכה לך. העולם מחכה לך. העולם מחכה שתעשה ממנו ארץ ישראל. אתם מבינים מה קורה בסוף פרשת ויצא? בסוף פרשת ויצא מלאכי אלוקים של ארץ ישראל יוצאים ליעקב, כי המקום של יעקב הופך להיות ארץ ישראל. הולכת. אז מלאכי ארץ ישראל יודעים את רש"י. והם הולכים אל יעקב. ויעקב שומע מהקדוש ברוך הוא במראות הלילה מה? לא את מה שהוא חלם לשמוע אל תרד מצרימה, אלא מה הוא שומע? אל תירא מרדה מצרימה. אבל זה לא מה שהוא שמע. הוא שמע את המשפט הבא: אנוכי ארד עמך מצרימה. אנוכי, האנוכי השם אלוקיך, האנוכי, אנוכי ארד עמך מצרימה. ואנוכי אהלך גמלו. ויוסף ישית ידו על עיניך. יעקב זה מה שהופך את המציאות לפנויה, ואז יש בה אל. אין שום דבר אחר. הוא רואה פני אל. והמקום נקרא על שם שניים שראו פנים אל פנים. הקודש ברוך הוא ראה אל, ויעקב ראה הקודש ברוך הוא. ואתם יודעים מה עומק העומקים? שזה לא סיפור על ישראל, זה סיפור על יעקב. זה סיפור על כל יהודי בלילה. זה סיפור על כל הילדים של יעקב. עכשיו צריך להתחיל לעבור על האימהות שכל מה שהן רוצות זה לחזר ולהרבות עוד שבטים. עוד ילדים. עוד ילדים. עוד משהו שקשור לשם. עכשיו לחזור על הפרשות ולתקן את כל מה שניגן הילדים נתקע אצלנו. יום חמישי בלילה קצת במשמר דיברנו. מאז שהייתי בגן אני זוכר, עכשיו פעם לא הבנתי, למה לאה שכבר יש ארבעה ילדים לוקחת את זלפה בגלל שרחל נתנה את בלהה? נכון זה מעצבן? לאיפה, מה את עושה? אז זה רחל ניצחה, אז מה את... נכון? גן גני, צריך לעבור לכיתה א'. אחרי זה, נראו עוד כמה... אבל לזוז עוד מילימטר. אולי בעזרת השם לא שאלו את זה. אולי זו שאלה מטומטמת של גברים. סליחה על הביטוי. תגידו, אישה שרוצה את אהבת בעלה, מכניסה עוד אישה, ונותנת אותה כאישה, אגב, מישהו פעם שם לב שבדודאים, אחרי סיפור הדודאים, כשהיא נותנת את דודאי בנך, אז היא קוראת לו יששכר, יששכר. כי נתן אלוקים שכרי, נכון? על מה? לא, לא על הדודאים. כי נתתי שפחתי לאישי. מה זה קשור לדודאים? ואיך היא קוראת לילד? בגד. ואומר רש"י בפירוש השני, בגדת בי כשבאת אל שפחתי. לא הבנתי מה את רוצה לומר. מה? אנחנו לא תופסים לאה כל מה שהיא רוצה בעולם זה להרבות תולדות, זה להרבות יעקבים. זה עוד יעקב ועוד יעקב ועוד יעקב ושתהיה מיטתו שלמה. מה אתם מתפעלים מרחל שנתנה סימנים? אם במקלה לא מבין בכלל מה אתם מתפעלים מרחל שנתנה סימנים. מה החוכמה הגדולה? בבוקר היא תהיה לאה. אתם יודעים למה בלילה היא לאה? כי רחל מבינה שזה התערות הדילאלה. היא מבינה שיעקב צריך את לאה. והיא מבינה שיעקב בניגלה, בהתערות הדלטטה, לא רוצה את לאה ולאה לא אותו, זה לא שייך. ורחל מבינה שזה מה שצריך להיות מלמעלה, היא תופסת שיש שם משהו שהוא מלמעלה. ולאה מבינה את זה, ובלהה מבינה, וזלפה מבינה, ורחל מבינה, זה המעלה. וכשיעקב רואה את החלום, וכשיעקב רואה בחלום שוב את הקדוש ברוך הוא, והוא אומר לו שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך, ורוצה להבין מה זה אומר במקרה, הוא שוב קורא לרחל וללאה השדה אל צונו, כדי שתסבר לו את ההתערות הדילאלה הזאת. כל הסיפור שמתחיל את תפילת ערבית, הוא שתפילת ערבית היא התפילה של מה שנגיד עוד מעט אחרי קריאת שמע. באמונתך בלילה. אמונה היא המון עבודה על התערות הדילטטה. אבל צריך לתפוס שכל הכוח שלנו להמשיך להאמין הוא קודם כל התערות הדילטטה. צריך להבין שאלמלא ההתערות הדילטטה הזאת אין כאן שום דבר מובן. שום דבר מובן. כלום. זה היסוד של אמונתך. קפיצת הארץ. מהלילה הכל מתחיל. ועכשיו צריך להתחיל לעבור על יעקב על פי הסדר. ואיך הוא מתחיל להעביר את זה לשבטים. אבל תפילת ערבית היא ההגעה לשיא של שחרית מנחה ערבית, והיא כמו שאמרנו המקום לזינוק. של ערב ובוקר וצהריים אסיחה ואמה. לכן רק יעקב ימשיך להיקרא בשני שמות. אברהם היה אברהם, ומעכשיו ואילך מי שיקרא לאברהם אברהם עובר בעשה. שרה הייתה שרי זה. רק יעקב ימשיך להיקרא בשני השמות. הוא גם יעקב, הוא גם ישראל, הוא גם יום, והוא גם לילה. עד שיעלה השחר, וישראל יהיה שמך. ערב טוב ומבורך, אני מבקש שנייה אחת, להזכיר משהו אחד, חשוב. בעזרת השם בשבוע הבא, השיעור כרגיל, יום ראשון, חצי כאן. בעזרת השם בשבוע הבא, ביום שלישי בערב, ביום שלישי בערב ב-8 יהיה התוועדות לשיעור של יוטט בכסלב. יד כסלב, עשינו את זה גם בשנה שעברה כאן למטה ולפני כן, יד כסלב ותורה ושירה וכו'. ובעזרת השם, זה, המקום של זה, אנחנו נעבור על זה מיידית, אבל עוד לא עכשיו, כי בית הכנסת נמצא בשיפוצים, אז האולם למטה תפוס. אז השיעור כרגיל, השיעורים כרגיל, אבל העולם למטה, אנחנו לא יכולים להשתמש בו. אז במשך הימים הקרובים נדע, ובעזרת השם בשבוע הבא נגיד את הזמנים המדויקים. כך גם בחנוכה, את הזמן ואת המקום של השיעור.